איש שהיה בצעירותו עילוי ענק בתורה בישיבת לייק ווד אצל רב אהרון קוטלר, שזה וואו. ויום אחד הוא הביט בישיבה שלו ואמר, ישיבה, I'm sorry, קר לי בך. נורא נורא קר לי בך. הוא מוציא את התיבה לרחובה של עיר, מנגן ניגונים שמחממים את הלב, עושה את בית אהבה וצפילה, והיום אנחנו נלמד על הכוח המדהים הזה שעל הרב קרליבך, כמו גם הדברים הפחות נחמדים, אבל את זה אחרי, אחרי המוזיקה. ואני מזמינה את אביאל, נגן נפלא. יאללה, קדימה.
תודה רבה. ימים, הפעם האחרונה שאנחנו נפגשנו, את לא זוכרת, אבל אני זוכר, זה היה בשילוע הקדומה, בט"ו בשבט, ואז באמת היה קר.
נכון, קר לי שם.
וואו. 4 מעלות לנגן, זה היה באמת מאתגר. וואו, שלום, אז אביאל סולטן, נעים מאוד. איזה כיף לכם שאתם נפגשות פה כל שבוע. נשמע לי כל כך יפה, ואני מתרגש לנגן לכם. אני נגן באמת כמה שירים של הרב קרליבך מתוך קבלת השבת, ועוד שיר אחד שאולי אתם לא מכירות, שלא.
בניגוד לנגינה וירטואוזית, אני חושבת שמגיעות לו אומרים על הרב קרליבך שהוא היה עם כמה אקורדים וזהו, זה אמיתי או שזה מיתוס?
זה נכון, המנגינה שלו הייתה מאוד מאוד פשוטה. מבחינה מוזיקלית הוא מגיע לאקורד נכון, מאוד בסיסי.
ומה לדעתך זה?
הוא מגיע למאוד פשוט והפך אותו...
מה סוד הקסם שלו? זאת אומרת, איך הוא שורד אחרי מותו ככה?
שאלה גדולה. אני חושב שכשהלחן מגיע ממקום אמיתי וטהור, זה פשוט עובד, לא צריך יותר מדי.
וואי, איזה יופי. כפיים לאיש הצנוע והמעולה הזה. איזה נגינה מהממת ומדהימה. ואנחנו, קודם כל, אני מתרגשת. ממה אני מתרגשת? מהקבלת שבת במובן של הקבלה. קודם כל אני רוצה באמת כפיים לתלמידות הנהדרות שלי, כי המופע בבריכת הסולטן היה מופע של קבלה, של קבלת האחר. זה היה פני שבת וזה היה ריגש אותי מאוד מאוד מאוד. אתן הייתן המופע יותר מכל דבר אחר. ואני אדבר היום גם בכלל על קבלת השבת בציבורים שלא קוראים לעצמם דתיים בשום מובן ב-2200 ערים ביום חמישי הקרוב ב-10 בלילה ברחבי העולם, מפרישים חלה לקראת השבת העולמית. פתאום השבת המבוישת הזו, שלא היה לה בן זוג המון 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 זמן, פתאום יש לה מלא מועמדים שרוצים לקבל אותה. השבת התקבלה פתאום על הלב, אחרי מריבות ומחלוקות על השבת, וכשהיא הייתה סלע מחלוקת כזה, ופתאום משהו בבחורה הזו התקבל על ליבם של רבים כל כך, וכל כך הרבה עכשיו רוצים להיות בני הזוג שלה, וככה שלך בעזרת השם. אז אנחנו בפרשת וירא. הפרשה הרביעית בחומש. עכשיו, אנחנו פוסעות בפסיעות של ילד קטן שבא לעולם. ברוך הבא לשיעור שלי, ילד. ברוך הבא. ואנחנו בכל פרשה מגלות משהו שעוד לא היה בעולם. לכן אני כל כך אוהבת את הפרשות של בראשית. אנחנו פוסעות על קרקע שטרם נדרכה בכלל. ואנחנו נלמד על הדבר המהמם שנולד בפרשת וירא, פרשת עקדת יצחק, הפרשה שקוראים בראש השנה בבית הכנסת, הגר וישמעאל, הפיכת סדום. היום נבין את המתנה של הפרשה הזו. אז כל השבוע הזה על רחל אמנו דיברתי על זה שהשם בהיסטוריה דיבר רק עם שתי נשים בעולם. ואיתי, אבל אסור לי עדיין לגלות את זה, כמו שאמרתי. שתי נשים בעולם זכו לדיבור ישיר מהשם. שרה אימנו בפרשה הזו, ורחל אימנו בנביא ירמיהו. ולשרה השם יגיד, למה את צוחקת? ולרחל השם יגיד, למה את בוכה? אני אקרא לכם את המילים המשגעות של המדרש לפרשתנו. אמר רבי יהודה בן סימון, מעולם לא נזקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה, אלא עם אותה צדקת. למה צחקת בקרבך כשאמרתי לך שיהיה לך ילד בגיל 90? ותצחק שרה בקרבה למור, ואדוני זקן, יהיה לי ילד, הלבן 90 לבין 100 שנה ייוולד ילד, איך יכול להיות? למה רחל בוכה? מתי הילד שלי יחזור? למה שרה צוחקת? בטח, יהיה לי ילד, בחיים לא. למה אנחנו נשים שכל כך קשה להן להאמין בטוב, וזה ילך ויתגבר ככל שהגאולה תתקרב? כותב המדרש משהו שעושה לי גולה בגרון עם דמעות, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אותם שלא הורגלו בטובה וכבר שכחו אותה, מתפחדים מרוב טובה. ושני הפחדים יהיו באחרית הימים. הפחד מן הרע, אימא לה, שמעתי שיש עוד וריאנט. הפחד מהטוב, בטח, התגברנו על הקורונה, שמענו. אנשים ימענו להאמין בטוב. זאת תבכם, רים לו, יהיה לי. זאת יצחק, יאללה, יהיה לי. וכמה קשה להיות זאת שעומדת ואומרת, עוד יהיה לי. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה? אישה, תגיד, ריבונו של עולם, אל תזיז אותי מאיפה שאני היום, ואל תזעזע לי את הרגש. קוראים לשפה הנשית הזו נשני אלוקים. נשני, המשמעות הראשונה, נשייה. הוא שכח ממני. אוקיי, עדיף ככה. ההסבר השני, נשני, גם אם הוא ייתן לי משהו טוב, אחר כך יבוא הנושה ויגבה ממני מחיר עבור הטוב הזה. ושרה מתה בסוף הפרשה, כשהיא עוד לא שמעה שבסוף הילד שלה לא נשחט, לא נשחט. למה? כי היא אומרת, ידעתי, 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 למה צחקתי? כשאמרו לי שיהיה לי ילד, ידעתי שזה לא יהיה באמת, ושזה לא ישרוד, ושזה too good to be true, מתה. עוד לפני שהיא שמעה שהילד לא נעקד. ובהפטרה, שנקרא השבת בבית כנסת, אישה, שונמית, נולד לילד אחרי המון המון שנים, והוא מת. והיא הולכת לנביא אלישה, שהבטיח לה שיהיה לה ילד, והיא אומרת לו, ותומר, למה תשלה אותי? השאלתי בן מעט אדוני, תגיד לי אלישה הנביא, ביקשתי ממך פעם ילד? והוא אומר לה, וואלה, לא. האישה הזו משונם מארחת את הנביא אלישה. איזה אירוח מהמם. ואז הוא אומר לה, די, את כזאת טובה אליי, עכשיו ראש השנה. היש לדבר לך אל המלך? את צריכה איזושהי פרוטקציה? והיא אומרת, לא, לא, הכל בסדר. בתוך עמי אנוכי יושבת, השתבח שמו. גחזי, הנער של אלישה אומר, מה קרה לך? לאישה הזאת אין ילד, כל כך הרבה שנים, תברך אותה בילד. אז הוא מברך אותה בילד. והילד הזה נולד. האם היא עושה חגיגה? לא, לא, לא. היא שולחת אותו ללמוד תורה? לא. היא שולחת אותו לאבא לשדה עם הקוצרים, והוא אומר לאבא שלו, אבא, ראשי, ראשי. והוא מביא לה אותו הביתה, והיא רואה שהוא מרגיש מאוד לא טוב, ופתאום הוא מת. היא שמה אותו על המיטה, בעלה אומר לה, לאן את הולכת? והיא אומרת אל הנביא, והוא אומר לה, למה? לא ראש חודש ולא שבת, ותומר, שלום. כך כתוב בהפטרה. והיא הולכת לנביא ואומרת לו, ביקשתי ממך? לא ביקשתי, נכון? בשביל מה? מה אני צריכה את זה? ילד, בן זוג, עזבו לי את הלב. אני לא רוצה את התנודות האלה, וזאת הסיבה הממשית, וסליחה שאני נטפלת לטרנד התודה. אני קמה בבוקר, ממלאת מחברת, ותודה, תודה, תודה, תודה. מה זה טרנד התודה? הכל נהדר, רד ממני. לא רוצה, אני לא רוצה תנודות, אני רוצה תודות. למור, הכל בסדר, אני שורדת, נחמד לי בשואה. אנשים מפחדים אל השם ואל טובו, מה אני צריכה את הנפילות האלה? ודליה רביקוביץ' משוררת לא דתית, וזה ממש understatement, הכרה המון המון שנים, והיא תכתוב, שנים נוקפות עליי בתרדמת חושים ובהסח הדעת ובגנבת הדעת, עד שיפציע ראש זעיר אדום כמו כדור חמה בשקיעתו. תפסיקו בבקשה להגיד לי מתי תביאי ילד, אני לא מביאה. הוא יבוא, כמו שהטבע רגיל, אני לא עושה כלום. אני לא מוכנה לעשות כלום. בוא יבוא. יש לי כוח התאפקות בלתי נלאה. אני ישנה הרבה, אני מחכה הרבה, וכשהוא יגיע, הוא ייראה. לפעמים אני מתחפשת למטה. כשאדם נוהג מנהג משונה, השכנים מותחים עליו ביקורת, מתלחשים מאחורי גבו, בציפייה בלתי נלאית, אני נופחת בהרוגים האלה שיחיו. אני שותקת ואותמת אוזניי לגערות השוק. מתי יהיה לך? מתי תתחתני? וצבחתם האיומה של הרוכלים. רק לעתים אני צועקת מחמת זעם ומיד אני נוזפת בעצמי שכך קרה. אובדן שליטה עצמית. עליי להניח לזה. עליי להבליג חורף וקיץ. עד שיפציע ראש אדום. פניני ורח. כמותו עין לא ראתה. היא כותבת את השיר הזה והיא הולכת פעם ראשונה בחיים שלה. לקבר רחל, שזה עתה שוחרר במלחמת ששת הימים, בוכה שם את נשמתה, אפילו שהיא נשבעה לעצמה לא להרגיש, ואחרי 9 חודשים, יולדת ילד משגע. הפחד מההרגשה זה הפחד של כולנו, הרצון להתרחק מהדברים, והפרשה הראשונה בתורה שנולדת בה ההרגשה זו פרשת וירא. ברוכה הבאה הרגשה. עד היום היינו בסיפורים, מה זה משונים? נוח עם כל הגודל שלו, חי 960 שנה, דור המבול, דור הפלגה, מלכי צדק, מלך שלם, מלכה. אף אחד לא בוכה, אף אחד לא צוחק, אף אחד לא פוחד, אף אחד לא מרגיש כלום. ברוכה הבאה פרשת וירא, פרשת ההרגשה, ברוכה הבאה אהבה. פעם ראשונה בתורה אחרי 1,000+ שנים מפרשת בראשית, שהשורש א', ה' וב' נולד. ואהבה זה נורא. אני ביקשתי ממך אהבה. למה תשלה אותי? הייתי בסדר גמור לפניכם. ויכתוב הרב יונתן זקסה מהמם, שהיורצייט שלו בשבוע הבא, ואנחנו נעשה שיעור שלם רק מכתביו בעזרת השם ביום שני הבא. וכך הוא יכתוב. אם נביט ב-11 הופעותיו של השורש אהב בספר בראשית, נגלה תופעה יוצאת דופן. בכל פעם שהאהבה נזכרת היא מחוללת כאב. יצחק אוהב את עשיו, רבקה אוהבת את יעקב, עשיו צועק צעקה גדולה ומרה. יעקב אוהב את יוסף, בנה הבכור של רחל, יותר משאר בניו. יריבות האחים הגורלית ביותר מתרחשת. ויאהב יעקב את רחל, ולאה מרגישה שנואה, אבל הוא לא שונא אותך, נכון, אבל הוא אוהב אותה כל כך, אז אני מרגישה שנואה, כמה פעמים הילדים שלנו אומרים, כמה את מרעיפה עליו אותי את שונאת, מה פתאום? איזה שטויות, אני שונאת אתכם אותו דבר, תמיד אני נשבעת לילדים שלי. והאהבה מביאה בכנפיה כאלה, צרות צרורות, והמופע הראשון של המילה אהבה הוא הטרגי ביותר בתורה. כך נע את בנך, את יחידך, אשר אהבת, אאוץ', והעלה הוא לעולה. אני לא רוצה אהבה, ולכן אני אדבר את זה קצר ומהר, וחובה לדבר, אז אני מדברת. ולכן בפרשה אנשי סדום לא ייכנסו לזה בכלל, והגברים ילכו עם הגברים, והנשים יהיו עם נשים, כי מישהו פעם הכאיב לה מאוד מאוד, ומישהו פעם הכאיב לו מאוד מאוד, ואהבה זה כואב. אז לא, תודה. אל תיתנו לנו תנודות רגש כאלה ענקיות. הנה איש, הנה אישה, כל מה שקורה ביניהם, כל המנעד הזה שלו ירצה אותי, אני ארצה אותו, יהיה לזה המשך, זה ייגמר. לא. אין לנו כוחות לאהבה. זה כל כך, כל כך מעייף. הילד של השונמית בהפטרה מת. למה הוא מת? אלישע הנביא הרי הבטיח לך שיהיה לך ילד, ואומר הרב שמשון רפאל הירש, כי אתה היית אמור להיות אחראי? לא. הרי בגללך היא הרתה, נכון? תתעניין קצת מה קורה איתו. הוא לומד תורה, כשאלי הכהן מברך את חנה, יהיה לך ילד, הוא מאמץ את שמואל, הוא מלמד אותו תורה. אלישע, היא מגיעה אליו, היא אומרת לו, הילד שלי מת. למה אמרת לי? אני ביקשתי ממך ילד. אז הוא קורא לנער שלו גחזי. גחזי, בוא תיקח את המטה הזה ותחיה את הבן שלה. זה לא יצליח. זה לא יצליח בלי רגש. לך אליה. תעלה לעליית הגג, לילד המת ששוכב שם על המיטה. תעשה לו מה שנראה כמו הנשמה. שים את פיו על פיך, את עיניו על עיניך. תחבק אותו חזק. ויחם בשר הילד. הילד חוזר לתחייה, והוא אומר לה, שאי בנך. לילד המחובק שמת וחי, קוראים הנביא חבקוק. עכשיו, הנביא חבקוק זה הנביא שהכי עיוותו את דבריו בעולם. כל האנשים הפלורליסטים בעולם יצטטו יעני מפיו את המשפט המשובש, איש איש, פעמיים איש, המאדרים, איש איש באמונתו יחיה, שזה המשפט הכי נעקר מרגש בעולם. היא מאמינה ככה, אני מאמינה ככה, זה משפט מכבד, איש איש באמונתו יחיה. חבקוק אומר משהו שנבין רק היום. איש בצדיק באמונתו יחיה. תנו לי להסביר לכם את המשפט המשגע הזה. מסבירים לנו חז"ל, למה צחקה שרה? כי היא לא רצתה שזה ימות לה בסוף. הנה היא צדקה. אומרים חז"ל, הוא מת לך בסוף. כי לא האמנת לפני שהוא הגיע. צדיק, וצריך להיות צדיקה ענקית, באמונתו יחיה ילד שכבר מת, ילד שעוד לא נולד, בן זוג שמתנהג הכי נורא שיש. האם יהיה לך האומץ להרגיש? האם יהיה לך האומץ להתרגש? לפני שזה קרה, כשאין עוד כלום, ימימה בשביל מה? בשביל מה? שרה עומדת ושומעת שלושה מלאכים, אומרים לאברהם, יהיה לך ילד. שואל הספורנו, בשביל מה? בשביל מה צריך לבשר בשורה? יהיה ילד שיבוא, יהיה חתן שיבוא. לא צריך להגיד לי, יהיה לך בעזרת השם בשועתו, בעיתו וזמנו. למה? למה להגיד לי את המילים האלה שסתם מפתחות בציפייה? אני לא רוצה להרגיש. אני לא רוצה להרגיש כלום. אין לי כבר לב, התמרטץ לי הלב מרוב צער. אומר הספורנו, רק כשאת צוחקת כמו אברהם, צחוק גדול ומשוחרר, יש! יהיה לי ילד, כך יהיה העיבור יותר. שלם. אל תהיי אישה בורחת מבשורה. והשיעור הנורא, הנורא של אמא שרה הוא, כשאת צינית לגבי סיכוייך, מה פתאום, אני ילד, שדיים אלה שצמקו, רחם זה שצמק, איזה שטויות, יהיה לי ילד, כשאת צינית לגבי סיכוייך, כשזה יקרה לך, אנשים יהיו ציניים. לגבי גאולתך. היא בהיריון, היא הולדת, מאבימלך נתעברה, שרה. לא יכול להיות. ואז היא צריכה לשבת ליד כולם ולהעניק אותו, להראות להם ש... כשאת, אני יודעת שאני לא אמצא, וגם מה שאני אמצא יהיה פשרה, ואני יודעת שאין מה לעשות, כי שנות הפוריות שלי הולכות ומתמעטות, ואז את מתחילה כל מיני דיבורים על משאבות וקידוחים, ואז את מתחתנת, ואת נורא אוהבת אותו, והוא ממש בסדר, אבל כולם בחתונה ששמעו אותך תוכנת כל השנים האלה עומדים ואומרים. טוב ש... תראה. זה דרך העולם. את בחתונה של עצמך ומרגישה בהלוויה, בהזכרה. ואת אשמה, מפני שלא עשית את כל התכונה הזו, המהממת הזאת, של לפני שזה הגיע. בואו נפגוש את האישה השנייה המשגעת בפרשה. אשת עובדיה. היא הולכת אל הנביא אלישה, ואישה אחת צעקה אל אלישה. בנות לצעוק, זה כמו לצחוק. מי שיודעת לצעוק, יודעת לצחוק. לצעוק זה להכין את עצמך לישועה, אחרת מה את צועקת? מכירות את אלה שאומרות למה לצעוק? ככה הוא לא מקשיב, ככה הם לא מקשיבים. נשים צועקות זה נשים מלאות תקווה. הצועקות והצוחקות, אני מעדיפה שתאמצי את האלטרנטיבה השנייה, זה קשה לך, זה בסדר לגמרי. באמת שליצחק היה צריך לקרוא יצעק. והיא צועקת אליו, עבדך אישי מת, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. אלישע כמו אלישע, מה אעשה לך? אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. היא הולכת לקבר של בעלה המת וצועקת, מה את צועקת? הוא מת, הוא יעזור לך. ואז הוא חוזר אליה והוא אומר לה, אוקיי, לכי ושאלי לך כלים ריקים מאת כל שכנייך, וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, תקחי את האסוך, את המעט שמן שיש לך בבית, תקחי לך מלא מלא כלים ריקים, אל תמעיתי, ותתחילי לצוק לתוך שכנייך. הכלים הריקים, אבל יש לי רק קצת שמן, וקורא נס, הקצת שמן הזה, וואי וואי, ומתמלא ומתמלא, והיא מוכרת את השמן ומשלמת את חובה. אומר רבי שניאור זלמן מילדי, לכי ושאלי לך כלים ריקים מכל שכנייך, אל תמעיתי בערכו של הכלי הריק. ולכלי הריק קוראים התרגשות וציפייה והכנה של עצמי לישועה הענקית שעוד מעט תגיע. יהי חסדך השם עלינו, איך? כאשר ייחלנו לך, כאשר ייחלנו לך, ראשי תיבות, כלי. קחי את הכלי הריק הזה. עוד פעם, עוד פעם להרגיש, סתם, עוד פעם להתרגש, סתם. כן, נשמה, כן, צדיק באמונתו יחיה. אי אפשר בלי זה, אמא שרה. תצעקי ותצחקי ושאלי לך כלים ריקים מן החוץ, וזה באמת כואב מאוד מאוד מאוד. אבל נגזר עלייך לחכות. וזאת בדיוק שבת המלכה. כשאישה אומרת עשיתי שבת, זה לא במוצאי שבת, וזה גם לא בשבת בבוקר, זה ביום שישי בצהריים. שתבח שמו, עשיתי שבת. מה את עושה הבדלה? עוד לא נכנסה שבת. השבת, כל העניין שלה הוא, בואו ונלך לקראת שבת המלכה. והכינו את אשר יביאו. ההכנה הנפשית שלפני השבת קובעת לך את פרנסת כל השבוע. את שמחת כל השבוע. איך היה אומר הרב קרליבך? רגע אחד. פני שבת נקבלה, אומר הרב קרליבך, יש פנים מיוחדות שמקבלים ביום השבת איך זה יכול להיות שאני תמיד מסמנת ולא מוצאת מה שאני רוצה כשאני מגיעה לפה? פנים מיוחדות שבן אדם מקבל כשנכנסת השבת, תכף אני אקרא לכם את זה, שזה הפנים שמחכות לקבל משהו חדש. מה זה פני שבת נקבלה? בשבת יהודי מקבל פנים חדשות, גוואלד, איזה פנים? יש ליהודי, כי הנשמה מאירה מבפנים. וכשעומד ליד אדם יפה, איש מכוער, היפה נשאר יפה והמכוער נשאר מכוער, אבל בשבת עם יהודי מלא באור של שבת, מסתכל על יהודי שלא ממש עם אור השבת, כמה יפה הוא הופך להיות, ואי אפשר להבין למה. שבת זה האמונה שאני הולכת לקבל כל כך הרבה טוב. אז למה? למה כשאני רוצה מלא פרנסה, אני מפסיקה לעבוד יום בשבוע? ולמה כשאני רוצה הרבה פרנסה בבית, אני לוקחת את החלה ומפרישה ממנה חתיכה? איך זה מסתדר? מסביר רבי שניאור זלמן מילדי, את עושה את המקום הריק, את הכלי הריק, כדי להזמין לתוכו ישועה. שימו לב, בתחילת הפרשה, אברהם יושב בפתח האוהל חולה אחרי הברית מילה. השם בא לבקר אותו ביקור חולים, אבל הוא עושה הכנסת אורחים. הוא רואה שלושה מלאכים ומארח אותם. אומר רבי פנחס מקוריץ, הכנסת אורחים מרפאת חולים. כי אורח זה אור חטא. זה האור שמביאה איתו הבקשה החטא, השמינית בתפילת 18, רפאנו השם ונרפא, הושיענו ונבשע. למה? כי את כל כך תפוסה בחולי שלך ובכאבים שלך, ככה אי אפשר להתרפא. את אישה שלא מחכה לבשורה. אורח זה מישהו שצריך לפנות לו מקום, ופתאום את עושה מעשה של בריאה. כמו שהשם ברא את העולם, הוא צמצם את עצמו, את עושה מעשה של בריאה או של בריאות, ונסוגה קצת, כי את מכניסה לחיים שלך אורח. מהרי, אומר אברהם לשרה, מהרי, יש אורח, לושי, אפי עוגות. תפסיק, היא אומרת לו, תפסיק הרגע, חדל. חדל היות לי אורח, כנשים. אל תשלה אותי, תעשה לי טובה אברהם, באמת. איזה בן אדם תמים אתה. כתוב עליו, היה תמים. חדל היות לי האורח החודשי הזה, שמגיע לאישה בכל חודש. אני כבר לא מאמינה ששום דבר טוב ייכנס לחיים שלי. אוקיי, הוא אומר לה. מהרי לושי, אפי עוגה. תקחי את הלחם הזה ותפרישי ממנו חלה, תשאירי מקום תלוש ורק בבצק. ופתאום היא קוראת לו ואומרת לו, אברהם, אני מצטערת, אני לא יכולה ללוש. והוא אומר לה למה, והיא אומרת לו, פתאום, לא יודעת, אני מנסה להיזכר מה אחות הסבירה בכיתה ו', מה עושים כשזה מגיע? היום זה כיתה ג', מה עושים כשזה מגיע הדבר הזה? נתמת העיסה, כך כתוב על שרה אימנו, כשאילש את הבצק פתאום, האורח הזה, החודשי, מגיע שוב, ויכולה להאמין שהיא עוד הפעם, יש לה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, רש"י כותב, נתעדן הבשר ונתפשטו הקמטים. הפינוי מקום הזה, ההכנה הזו, זה הרגש שאת חייבת, ורגש זה עונש. אני אומרת לכם, בתור אישה שמנסה, כשאני שומעת נשים, לא להתרגש, לא להתרגש, ימימה את צריכה עוד מלא מלא כוח השבוע, רגש זה עונש, ובלי ההתרגשות הזאת שקוראים לה קבלת שבת, קבלת שבת יום שישי זה לצעוק, יום שישי זה להתעצבן. ההכנה הזו היא הכל. השתתפתי השבוע בכנס בתל אביב, על הכנס לשבת חברה וכלכלה, והיה שלט כזה מעל, בואי כלכלה. ואנשים לא דתיים, יותר מדי אנשים לא דתיים, הצטערתי שלא נשמע יותר הקול הדתי של השבת, ואני עוד מעט אומר למה, פשוט התאספו לדבר על השבת. הסנטור ג'ו ליברמן, שהוא סנטור בבית הלבן, הוא היה מועמד להיות סגן הנשיא, הוא מספר שהוא התחיל לשמור שבת רק אחרי שסבתא שלו נפטרה, והוא הרגיש שהוא חייב איזשהו קשר למסורת הזו שהייתה לו. אז הוא יתאר תיאור כל כך מתוק, שמעתי אותו מספר את זה, יום שישי בלילה, גשם זלעפות ניתח כמו שקורה מדי פעם בוושינגטון הבירה, אני צועד מן הקפיטול לביתי בג'ורג'טאון, נרטב עד לשד עצמותיי, שוטר ממשטרת הקפיטול של ארצות הברית הולך לצידי, ואנחנו עושים את דרכנו ברגל במעלה שדרת פנסילבניה מבניין הקפיטול לעבר יעדנו 7 קילומטרים משם. לפני שיצאתי מהמשרד בסנאט, החלפתי את נעליי לנעלי התעמלות, ועכשיו הם מלאות מים. בעודנו מבוססים, ניידת של משטרת הקפיטול נוסעת לצידנו בקצב מדוד לתגבור האבטחה, אבל אני לא מסכים להיכנס למכונית ולנסוע. ובאיזשהו רגע שני השוטרים שהולכים לידי אומרים, טוב, אולי די עם הדבר הזה, ואנחנו נעמדים עלובים מתחת לגגון של איזה חנות שאם הוא היה פותח ורואה מי עומד בגגון שלו בערב שבת, והשוטר האמריקאי המאוד מנומס אומר לו, סנטור, אם משהו יקרה לך במשמרת שלי כשאתה צועד הביתה, זה יזיק לקריירה שלי. אולי בכל זאת, תיכנס לאוטו. אני לא יכול, אומר הסנטור ג'ו ליברמן, אני מכור לאור הזה כי אני מכור לסלולרי שלי. הוא אומר, כל השבוע אני ככה, לא הולך בלעדיו רגע, רגע, ככה, מכירות את זה? סטייל עמית סגל, אין, אין זה בלי זה, לא משנה איפה אתה, בכותל, בחתונה, במסעדה, ישן. והוא אומר, אני חייב שירצד לי איזשהו אור בעיניים, אז אני יושב ככה, מול הנרות שבת של אשתי, ופשוט מהופנת ממה שהולך עכשיו ברשת. זה דבר מדהים. זה דבר שאנשים מגלים עם הזמן. הוא אומר, אין לכם מושג כמה זה מייעל את כל העבודה ואת הפרנסה שלכם לכל השבוע, להתענג בשבת, לא לעשות כלום. והזוהר הקדוש אומר, כל ברכת הפרנסה היא מעונג השבת שלך, וכל כעס בשבת זה סילוק פרנסה. סיפור מהמם, מתוך ספר מהמם שאני חייבת להציג אותו פה, באר החיים של רב מיילך בידרמן, הדרשן המוכשר הזה. הלוואי שהיה לי היכולת שלו לספר סיפורים, אני שונאת לספר סיפורים, אני אוהבת להגיע ישר לשורה התחתונה. אבל הוא יכול שעה שלמה לרתק ציבור ענק בסיפור אינסופי. אז הסיפור הזה נורא נורא גלגל אותי, הוא כותב על זמירות שבת, ויש זמירה אחת, אבא שלי זצל, היה שר אותה, הסיום של כל הזמירה הזאת זה חי, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי, אתם מכירות את זה? ראה לי גברת אמת, שפחה נועמת, לא כי בניך מת ובני החי, ליבי ובשרי ירננו לאל חי. והיה שר את זה במנגינה של היקי משוויץ, ליבי ובשרי, תמיד נשמע כמו מרש של הצבא הפרוסי, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. אז, והיינו מתרתחים כי זמירות זה מעצבן. אז הוא מספר על הזמירה הזאת כל כך יפה. והוא אומר, פעם אחת בעיר סלונים היה בית קברות עתיק, הוא כבר היה מלא. אז פתחו בית קברות חדש נורא רחוק, ואף אחד לא רצה ללכת להיקבר בו. אז החברה קדישה אמרה, 10 הראשונים שיסכימו לקבור את אהוביהם בבית העלמין החדש יקבלו 1,000 רובל. ויום אחד אישה אחת אמרה לבעלה, תקשיב, ערב פסח אין לנו שקל, בוא תעשה את עצמך מת וניקח את ה... וניקח את האלף רובל, ובעזרת השם, תמצא את הדרך לצאת מקברך, אשר יחרו לך. לא יודעת, יש לי הרגשה שהיא דווקא רצתה שהוא יחנק שם. בהתחלה, הביט בבעל הבית כמי שהשתבשה דעתו, אבל מה שלא עשה השכל, עשה הזמן. ביום י' ג' בניסן היה הבית ריקם, ותוך זמן קצר עשה העיר על פטירתו בטרם עת של האיש הזה. אנשי החברה קדישה מצאו אלמנה מייללת וזעקות שבר על בעלה שהלך לעולמו, ואז היא הסכימה אחרי דין ודברים לקבור אותו בבית העלמין החדש, אבל בתנאי שיתנו לה ערב חג, אלף זהובים, ויתנו לה עכשיו. והדרך הייתה נורא נורא רחוקה, והם נוסעים אותו, וזה היה נורא רחוק, זה לא כמו בית העלמין הקודם, אנשי החברה קדישה לא רגילים, הם עוצרים באיזה פונדק לשתות. אני לא טובה בזה, אמרתי לכם. הוא ברח ההרוג ברגליו, ויהי בצאתם, נדהמו אנשי החברה קדישה לנוכח נס תחיית המתים שהרה לנגד עיניהם. לאחר זמן מת מישהו עוד אחד, והמשפחה הסכימה לקבור אותו בבית העלמין, וקיבלו אלף רובל, והפעם קשרו את ידיו ורגליו של המת אל המיטה בחבלים עבים, את המיטה קשרו לחוטלי הבית כדי שלא יברח להם. ואמר להם רב אייזל בחריפותו, שותים את המת הזה, אתם קושרים, הייתם צריכים לקשור את החי. אומר הרבי מסלונים, הנה יש אנשים שקושרים בכל כוחם את פרנסתם שלא תברח מהם, ויש שבכל עת דואגים לקשור קשרים עם הבוס שלא ישמט מהם, ושמא יפטר אותם, על כן מתחנפים אליו, או מתחנפים לפקידי הבנק כדי לקשור אותם אליהם. מה לכם לקשור את המת? הרי הפרנסה כבר קצובה לכם, ולא תימלט מכם. תקשרו את החי. תתקשרו בשבת לחי העולמים. תגידו נשמת כל חי, תברך, תשקיעו אצלו, כי ממנו הכל. איזה מתוק, רב מיילך, אסור להגיד ככה. בקיצור, אנחנו עושים את הדבר המתרגש הזה, מכינים את השבת. היום נשים לא דתיות בכלל, באמת, תורכות על מפות ועל כלים ועל סרוויס, והכל כזה מדהים ונהדר. אבל עכשיו אני אלך למקום אחר. בעל התניה, על ההפטרה של הפרשה, ואישה אחת צעקה אל אלישה, עבדך אישי מת, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. תקשיב, עבדך אישי, האש שבה הייתי עובדת אותו, מתה. אין לי רגש. יופי, אז שימימה תגיד לי עד מחר, תרגשי, תתרגשי, מת. והנושה, הקושי, בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. אומר בעל התניה, שני ילדיי זה אהבה ויראה. פעם הייתי עובדת את השם מאהבה, איך אהבתי אותו? הפסקתי לאהוב אותו, אבל עבדתי אותו מהפחד, אם עליי, אם אני לא אשמור שבת, ייפול עליי. אין לי לא את זה ולא את זה. מה יש לך בבית? אין לשפחתך קול, כי אם אסוך שמן. לכי, אומר בעל התניה, קחי לך כלים ריקים, אל תמעיטי. אני אקרא לכם את המילים של בעל התניה. לכי ושאלי לך כלים מן החוץ. תעסקי בהכנת השבת ובתורה ובמצוות שהם כלים. ואפילו שהמצוות שאת עושה עכשיו הם כלים ריקים בלי אהבה, אל תמעיטי בהם. מפני שדווקא כשאדם עושה מצוות בלי אהבה ויראה, מעיד על עצמו שהוא קשור לקדוש ברוך הוא מצד עצם נשמתו, בלי שום סיבה, לא מאהבה, לא מפחד. אני פשוט הילדה שלך, מאבא אי אפשר להתגרש, אז אני עושה. את יודעת איך זה יקר. תפסיקי מיד לבקש מעצמך להתרגש. מיד. הרב קרליבך מגיע ורואה דור שאין לו אהבה, ויש לו רק יראה. והוא אומר, די, מספיק. אז הוא ינגן, והוא ישיר, והוא יציל דורות. התלמידים שלי בישיבת אבני קודש. נכון. אבל מי שסובל מדת שכולה אהבה והרגשה, יהיו בנות ונשים. כל כך הרבה ילדות פרחים קמלו ונבלו מהמשפט האכזרי של בוב דילן, make love, not war. זאת אומרת שמציבים בחורה במשוואה, או שאת love, או שאת וייטנאם. תחליטי, את מכוחות החושך? יאללה, אהבה, מספיק, בואו נחפף. לא צריך כל דבר לדקדק בו. הקורבנות של האהבה האינסופית יהיו תמיד נשים, ולכן לוט, כשהוא רוצה לארח אורחים כי הוא מלא אהבה, הם אומרים לו, בתנאי שתוציא לנו את הבנות שלך החוצה, והוא מוציא אותם, הק, בבקשה, תעשו בהם כתוב בעיניכם, העיקר שיהיו לי אורחים. אופס. השבוע יהיה יום הפטירה של החזון איש. והחזון איש יכעס על אלה שרוצים לעבוד את השם רק באהבה ורק בהתרגשות. תנו לי לקרוא את המילים הרעות שלו, שלא בא לנו בכלל לשמוע. החזון איש בספרו אמונה וביטחון. והוא יכתוב, אני רק אקרא בקצרה כי גם ככה זה מעצבן. אנשים ברוב מרצם יבנו דברים משוכללים ברוב תבונות ויניחו לתלמידיהם אמצעים חשובים להטות לב הצעירים ליראה רוממה ולהלהיב בקרבם שלהבת תורנית. והעבודה הרצויה לפניו אינה מספקת במסירות הלב, אלא בשמירת פיקודיו יתברך. כל מצווה במשפטיה וכחוקותיה, כאשר מסרה ליהושע ויהושע לזקנים. בקיצור, תפסיקו עם הקשקושים האלה של הרגש, ופשוט תעשו את המצוות כמו שצריך, כי אנחנו נאבד אותם בסוף. וואו. לא סתם שניהם כאן. הרב קרליבך מפה, כי התייבשנו ואנחנו רוצות מוזיקה ואהבה. החזון איש מפה, מפני שכשכל העולם הוא אהבה, נשים ישלמו את המחיר בענק, וכבר לא ירצו לאהוב בכלל, מפני שהם נפצעו מחיבוקים שהם לא רצו בהם בכלל. וואו. אז מה האיזון? אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע, איך אני אוהב את אברהם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וואו. מה זה ושמרו דרך השם? בעל הטורים שהוא הגוגל של התנך, מחפש את הפעם היחידה שכתוב עוד פעם בתנך, ושמרו. ושמרו בני ישראל את השבת. האיזון המדויק של אהבה ושל יראה, של צדקה ושל משפט, של להיות אישה אוהבת ומכילה בלי להכפיץ את עצמך ולזלזל את עצמך ואת הגוף שלך, זה השבת. השבת נותנת את שני הנרות, את הזכור, שזה הרגש, ואת השמור, שזה המצווה. הפרשת החלה, וואי כמה רגש, הייתי בטקס הפרשת חלה הרבנית, וואי וואי, וכמה שירים, וכמה מוזיקה, ואיזה דמעות, וכל מיני טקסים, תתלי ידיים, תרימי ידיים, תורידי ידיים, כל מיני זניה פילאטיס, ועושה וזה, ו... העולם, ובסוף יגיע החזון איש עם שיעור חזון איש להפרשת חלה, ויגיד לך, אי אפשר להפריש חלה מקילו 666.666, אז צריכה 2 קילו ווואטאבר. החזון איש יופיע לאזן את הוואו, והוואו יופיע לאזן את החזון איש, ואני אקרא לכם מילים משגעות של רבי נתן מברסלב. מחמת שיצחק הייתה עיקר מידתו משפט, היה קשה לו מאוד למצוא את זיווגו שהוא רבקה, שהיא כולה תפילה, ולכן לא נולד זיווגו עד אחר העקדה, שאז התרקחו גבורות יצחק. כמו שכתוב, היהי אחר הדברים, דברים זה דברים קשים, האלה, דהיינו העקדה, ויוגד לאברהם, הנה ילדה מלכה, בנים לנחור אחיך, רבקה נולדת בסוף הפרשה. אי אפשר להיות קשה מדי, אי אפשר להיות רכה מדי, והדבר היחיד שמאזן אותנו זה צדקה ומשפט, מינונים של אהבה. אנחנו עכשיו נלוש את החלה הזו, נמלא אותם בתפילות, אבל זה יהיה לפי הכמות, כי אם את מפקששת בכמויות של הקמח או של המים או של התפיחה המסוימת בחורף, התפיחה המסוימת בקיץ, פספסת הכל. הפרשה הזו, זו הפרשה שאומרת לך, כשאת עומדת מול נרות השבת, את בן אדם שמקבל איזון. להפסיק לגלוש, אני לא יכולה יותר. יש בנות שמגיעות, אומרות לי, הרבנית, עברתי לקשר, וואו. וואו, ומיד אני שואלת, לכמה זמן, כמה זמן זה יחזיק? לא יודעת. אבל הן עושות את זה, כי זה פשוט הרס להן את החיים. האיזון הזה, בין שמור לבין זכור, בין אהבה לבין משפט ודין, אהבה ויראה, זאת השבת. תנו לי לקרוא לכם את זה במילים המשגעות של רבי נחמן מברסלב. אנחנו בתורה י"ז בליקוטי מוהר"ן, תניאנה השני, וכך הוא יכתוב, על ידי שהתלהב ליבו לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה כראוי, על ידי זה כל השבוע יהיה לו יראה בשלמות. וואי, על ידי האין גבול בהכנות לשבת, אני אכין עוד ואני אעשה עוד ואני אוסיף עוגה ואני אקשט, אני אעשה שולחן מדהים, הכל השבוע יהיה לך כל כך מדויק, את לא תגלשי. שבת הוא חירות, וכשיש חירות אז הדעת שלם, ועיקר החירות על ידי התענוג והשמחה של שבת, אז תתענג על השם, ואזי היראה שלו תהיה כראוי. את פתאום תראי שתצליחי להניח את המכשיר הזה ולהגיד די, באמצע השבוע. להגיד עכשיו אני עם הילדים וזהו, יש לי הר של עבודה, אני איתן. להגיד עכשיו אני עם האיש שלי עד אין סוף, או להגיד זה לא. ככה אני לא אסכים שידברו אליי. המינונים המדויקים האלה של אהבה ושל יראה, קוראים להם חז"ל, ויחולו השמיים והארץ וכל צבע עם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. רגע, שואל הרב הוטנר, הרי הרגע כתוב ויחולו השמיים והארץ וכל צבע עם, ויחל אלוקים, בשביל מה פעמיים ויחולו ויחל? הוא אומר, תקשיבי, שבת זה שתי דברים. ויחולו זה קלה, זה נגמר, כל העשייה של השמיים והארץ. ויחל אלוהים, עכשיו יש לו קיליון נפש שיש לקלה לבעלה, בואי קלה, בואי קלה. תקשיבו, בלי קרליבך אי אפשר. בלי הדיבור של קרליבך על הבדלה, מה הוא אומר? הוא אומר, כל השבוע את חוטפת דברים ורוצה לשרוט אנשים בציפורניים שלך, וכמה גברים ונשים, הוא אומר, אני מכיר, שיש להם כזו יכולת לקבל בן זוג או בת זוג מדהימה, והם עושים ככה, כל החיים ככה. ורגע לפני שימי החול מסתערים עלייך, בהבדלה תעשי ככה. ציפורניים פנימה, תפסיקי לשרוט את העולם, קרואלה, ותתחילי להיות בפוזה של מקבלת. איך זה יפה? איפה זה כתוב? הוא המציא. זה לא כתוב בשום מקום. ואיזה מזל שהייתה ההמצאה הזו של הרב קרליבך. אבל כשאני לא אבין מצווה, כשאני לא אבין למה אמרו לי לעשות את זה ולמה אמרו לי לא לעשות את זה, אז מה? אז מה? אז התלמידים שלי בישיבת אבני קודש עזבו. אני לא מרגיש כלום, אני שונא את הגמרא. נכון, הוא משעמם למות כל מיני קטעים בגמרא. אין מה לדבר, מאוד. ואז צריך את החזון איש שיגיד, תעשה. אתה לא מבין שכשאתה לא מרגיש, זה מעיד על הקשר העצמותי שיש לך. עם הקדוש ברוך הוא, אתה עושה אפילו שאין לך אהבה ואירה, עם כלים ריקים. איזה יופי. איזה מהממת שאת. יהדות זה איזון מדויק. איזון טוטלי. ואת האיזון הזה מקבלים. כשלשים את הבצק. אני רוצה שנעשה את זה עכשיו ביחד, עם כל הכוונות ביחד. ואני רק אסביר מילה אחת שאתם יודעות שאני... הוא תכף מגיע. עוד רגע. אני רוצה רק להסביר מילה אחת. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כך נע את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. כך נע. אתן זוכרות את המילה נע? אברהם אומר לשרה, הנה נע, ידעתי כי אישה יפת מראה את. השם אומר לאברהם, הבט נע השמיימה. מה זה נע? אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבי. המציאות הזו היא עדיין לא בשלה. היא במצב נע. את יכולה לאפות אותה ולהוציא ממנה דברים מופלאים. כשלשים בצק, כל הכבוד. כשלשים בצק, אני תמיד אומרת, כשלשים בצק, וואו, נעימה. כשלשים בצק, אני רוצה להגיד מה אני מרגישה. כי זה באמת חזק. בפרט השבוע שהייתם כאלה, אין בנות כאלה. רבי נחמן מברסלב היה אומר, יש תלמידים שבאים אליי כדי לאכול שיריים. יש תלמידים שבאים אליי כדי לשמוע תורה. ויש לי תלמידים אפויים בליבי. גם לי יש שלושה סוגים כאלה. יש לי תלמידות ובעיקר תלמידים סמויים שבאים לאכול שיריים. מה הכוונה? ימים המטומטמת הזאת, אבל בכל זאת יש לה איזה כמה מקורות מעניינים. אז הם ילקטו מבין הכתבים שלי את המקורות, לצטט ממני לא, כי היא בכל זאת נקבה, ומזרחייה ועוד כל מיני דברים. אז הם יישאו דרשות מדהימות בבית כנסת, ורק הנשים בעזרת הנשים יהנהנו זו לזו, יגידו, מוכר. ואלה אוכלי השיריים, יש כאלה שיבואו לשמוע שיעור תורה. וואו, מקסים, ויש לי מלא כאלה. אבל הדרגה הכי גבוהה, לומר רבי נחמן, זה אלה שאפויים בליבי. זה תלמידות שמגיעות עם כל המורכבויות של כל אחת בחיים שלה. ואני מרגישה שהרכיבים של כל אחת פה והמורכבות של כל אחת פה נכנסת לי ללב ונאפים בי דברי תורה שבכלל לא הכנתי מראש, כי הרכיבים זה אתם, והשמרים זה אתם, והתפיחה זה אתם, והמלח זה אתם, והדמעות זה אתם. וזה באמת, אני חושבת, הדבר הכי מופלא שיכול להיות לאישה שמלמדת. פשוט להיות תנור שמקבל לתוכו את כל הבצק שאתם, ופתאום לראות את העוגה שיצאה מכל הדבר המהמם הזה. מה אנחנו עושות עכשיו? מהרי לושי אפי עוגה, אומר אברהם לשרה, בשער יש אורח, חדל להיות לי אורח כנשים. ואני תמיד מלמדת אתכם שהשיר של היהדות, של חבקוק, הוא אין עוגה. בלי, בלי, בלי חגיגה. את עושה עוגה. את מכינה לחם כפול לשבת. החגיגה בו תבוא. אל תפחדי להרגיש לפני. אל תפחדי לדייק בזמן. מה היה לי חסר בכנס לחברה וכלכלה? הבטחתי להגיד לכם. הם כל כך פחדו, כי זה אנשים מהממים, דוקטור רות קבסה, שיוזמת את המיזם שבת Unplugged. פשוט תנתקו את עצמכם מהמכשירים. אז היא לא רצתה שזה יהיה מבהיל, ובצדק, זה היה באמת מאוד יפה. ישבו שם יולי אדלשטיין ואשתו, ואשתו היא לא דתייה, והיא אומרת שהקטע הכי קשה זה כשהם חוזרים הביתה בערב שבת, ואומרים לה, לא, 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 את לא פותחת, כי יש להם כזה בקוד, ואז עד שהוא מוצא את המפתח, והיא מתה מקור, ואני יכולה ללחוץ, והוא לא מרשה לי. אז הם נורא פחדו שזה יהיה דתי, כי שבת זה חברתי, ושבת זה כלכלי, אז ירצו על זה בצורה מהממת, אבל אז אני אמרתי שהרכיב הכי חסר הוא שאישה, לא יודעת מה עם גבר, אישה בחיים לא תנוח בלי ציווי מבחוץ. בלי שיפילו לנו את הרשתות ואת הוואטסאפ, לא ננוח. היו כאלה שישבו מול המסך השחור, מתי יבוא, מתי יבוא, מתי יבוא. יש גם כאלה, הפוכלות, לא, שיבוא כבר, שיגיע. אני יודעת שאישה שלא אומרים לה קאט, פשוט לא תפסיק. היא טיפול מהרגליים ולא תפסיק, ולכן למצווה. יש פה כוח ענק. אם לא ציווי מלמעלה, למה בעולם? היה שם פרופסור טרכטנברג אחד, לא יודעת משהו בכלכלה. אז הוא אמר, זה ממש לא טוב, באמריקה יש גם שבת וגם ראשון. אז יום אחד זה לנופש, יוצאים עם המשפחה, ויום אחד זה למנוחה. בישראל, ביום של המנוחה, עושים את הנופש. יאללה, לאן נוסעים, לאן הולכים, לאן זה? אבל זה לא נכון, חשבתי לעצמי, זה שטויות. כי עם ישראל היה עושה יומיים נופש. בוא נצא ליומיים, בוא נערוז, בוא נעשה, בוא זה. אנחנו לא אנשים שיודעים לנוח. ולכן המצווה הזאת מלמעלה שאומרת שמיטה, אסור, אין. איזה ברכה משגעת זאת. אז החביאו אותה קצת, לא נורא. יבוא הזמן של האנשים עדיין בקבלת שבת ברומנטיקה, הם קיבלו כבר את הרעיון הזה וזה המון, ולאט לאט הגיע המצווה שגם תכריח אותנו להיות אנשים של חירות ושל מנוחה. אז החלה. אנחנו הולכות לבקש את הסגולה הראשונה שיש בהפרשת חלה, שזה הפרשת חולי ומחלה. ליאור צפריר, בן אלישבע, רפואה שלמה מהשמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף. חז"ל אומרים, עוד מעט, חז"ל אומרים שבעצם הלישה, מי שמסתכל על אישה לשה, מבריא. הסיפור הוא מאוד עצוב, סליחה שאני מספר את הסיפור המגעיל הזה, אמנון חושק באחותו תמר, מה אני אעשה? אומר לו יונדב, תתחלה, תעשה את עצמך חולה. אז הוא עושה את עצמו חולה והוא אומר לדוד, אומר לו, אני חולה, אולי תביא את תמר אחותי שתלוש לפניי בצק כדי שאני אבריא. ודוד אומר, אין בעיה. זאת אומרת שזה היה ממש מקובל אז, שהיו צופים באישה לשה ומשהו היה מבריא. זה היה בריאוש, לעברות את הבריאה, ככה זה. וזאת הסיבה שאנשים מכורים לתוכניות אוכל. למה? מה יש לך מזה? הוא רץ לזה, הוא רץ לפה, עוטף את זה בניילון, מתחרה באו, מחכה שהשופט יתאם. למה אנחנו כל כך מכורים לזה? למה? מאיזה סיבה? כי זה מבריא לראות אנשים אחרים מבשלים. זה עושה משהו טוב לנפש, אין לי מושג מה. העריכות הזה, לא יודעת, אבל זה עושה משהו רע מאוד לגוף, כי אחר כך כולם קמים וטורפים מה שיש במקרב. נכון. אז אנחנו עכשיו במטבח המנצח, או איך שלא קוראים לזה. ואנחנו מבקשות, א', להבריא את כל החולים, ב', ברגע שעושים את הפעולה הזאתי, הבן איש חי אומר, מכוונים להפריש את כל החלחלה והפחדים שיש לנו בחיים. והפקדתי עליכם בהלה, אל תקרא בהלה, אלא בחלה. כשאנשים לא מפרישים חלה, יש להם בתוך הלחם מלא מלא פחדים ודאגות שהם לא הפרישו מהם, ודברים לא מפורשים בחיים שלהם. הדבר השלישי בזמן הפרשת חלה, אומר רבי נתן מברסלב, חלה לשון ייחול ותקווה. אני מייחלת ומקווה שהלחם הזה שאני מפרישה ישאיר מקום ריק, כלי ריק, לבואה של ישועה גדולה. אני לא פוחדת להרגיש. והכי חשוב, וזה האשכנזי, הרב שמשון רפאל היר, שגדלתי על ברכיו, כל כך יפה. מראשית, אריסותיכם, חלה, תרימו תרומה. מה זה מראשית? אומר הרב שמשון רפאל היר את ההלכה. מי שלוקחת את כל זה ואומרת, כל גורני חלה, כל מה שגדל לי בגורן חלה, לא מקבלים ממנו. למה? כי אדם לא אמור לתת את כל כוחותיו למישהו אחר. זה לא יהדות. להגיד אין לעניים מה לאכול, אין לכהן מה לאכול, אני לוקחת ונותנת לו. לתת מעצמך הכל, זה להיות מרתיר. זה לא יהדות, זה לא איזון. אנחנו אהבה ואנחנו גם מינונים. נכונים, באהבה. בנות, אני רוצה שתבקשו על המינונים. אני רוצה שתבקשו על המינונים בחינוך ילדים. אני אמרתי אתמול דיבור שמאוד מאוד טלטל הרבה נשים. לא חשבתי שהוא יעשה ככה. היה כנס לרחל אמנו אתמול ב-י"א בחשבן. ואמרתי שכשאני רואה את הנהירה לקבר רחל של הנשים, אני נזכרת בנהירה המקבילה של גברים לקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון. אז גם פה וגם פה יש גברים ונשים, אבל גברים זה שם, נשים זה שם. ואמרתי להם שאחרי האסון הנורא הזה שקרה השנה, אני מרגישה חזק, אין לי הסבר לדברים שהשם עושה בכלל, בכלל, בכלל. אני מרגישה חזק שנשים, מה שלא יעבור עליהם, הם יצאו לשלום. אולי מפני שיש להם את הכלי שקוראים לו בכי, והגברים בדור שלנו נמאחים ונרמסים ונדרסים. גם עם כל המכשירים האלה, וגם דאגות פרנסה, וגם זה שמצפים מהם כל כך הרבה, שיציע לי, שגם להם אין ביטחון, וגם הם פוחדים, וגם הם לבד. אז מצאתי את עצמי באחת הפעמים הנדירות, אומרת לתלמידות שלי, בואו נתפלל על עולם הבנים. באמת, קשה להם מאוד. נשים יוצאות מזה, אני לא יודעת איך. יוצאות מזה. רחל, איך אמרתי להם אתמול? רחל מבכה על בניה, לא על בנותיה. את תסתדרי. אבל הבנים, איך קשה להם? איך קשה להם להיות בן זוג? יואו! איך קשה להם להיות לומד תורה? איך קשה להם להיות מפרנס? איך קשה להם להיות אבא? איך קשה להם? הכל. אז תתפללו עליהם. אנחנו קוראות עכשיו לקרן אור להפריש את החלה, תכוונו על זה, את כל הכוונות. איזה יפה, בואי, ברוכה הבאה, קרן. מאין תבואי?
מתל אביב.
וזה פעם ראשונה? לא.
חברה של מורית, אני מכירה אותה מהקורס 12
הצעדים. וואי, ברוכה הבאה מקורס 12 הצעדים הנהדר שעושים הרב נורית והרב רוני. המאממים, יאללה, איזה יופי. אז עכשיו את אומרת, הרני בא.
הרני בא.
לקיים.
לקיים, אוקיי. מפה. הרני בא לקיים מצוות הפרשת חלה, לתקן את שורשה במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ויהי נועם אדוני אלוהינו, עלינו מעשה ידינו, כוננה עלינו ומעשה ידינו
כוננו. את ספרדיה או אשכנזיה?
ספרדיה.
יאללה. אז את עושה את זה. ברוך אתה.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה, תרומה.
אמן! עכשיו את לוקחת קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה. ככה. טיפה. מרימה למעלה ואומרת, הרי זו חלה.
הרי זו חלה.
וואי, איזה מאמנת. את רוצה להגיד את היי רצון? יאללה.
יהי רצון. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שמקווה של הפרשת חלה ומצווה של הפרשת חלה, ותחשב לפניך כאילו שקים אותה בכל פרטיה ותקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה, ויש להרים את החלה בשתי ידיים, כמו הקורבן שקרב על גבי המזבח, שתקבל ברצון, וכמו שלפנים הייתה החלה, נתונה לכהן, בעיתה הזו, לכפרת העוונות, כך תהיה לכפרת עוונותיי. ואז זה יהיה כאילו נולדתי מחדש. וקיים החטא ועוון, נוכל לקיים מצוות, שבת קודש, והימים הטובים עם בעלי וילדינו, ולהיות... תודה. נזונים תמיד, מידיו של הקדוש ברוך הוא.
אני משוגעת.
רחמך וחסדיו, ברוב אהבה, ושתתקבל מצוות חלה, כאילו נתתי מעשר. וכשם שאינני מקיימת מצוות חלה מכל לב, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמרני מצער וממכאובים כל הימים.
אמן.
יהי רצון לפניך, רבנו של העולם, שתרחם על כל איש ואישה, קטן או גדול, יחיד או רבים, מעמך ישראל אשר הם שרויים בצד ענה אדוני, תצילם מצרתם, וערכם מברכותיך, אחזירם בתשובה שלמה, ותגלנו גאולה שלמה, למען שמך כמו שכתוב, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד, אמן, יהיה.
איזה מתוקה.
כלומר, פי והיגיון לביא לפניך, צורים וגואלי, וכאן המקום לבקש בקשות מהקדוש ברוך
הוא. וואי, 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 תקשיבי, את מקצוענית, חבל על הזמן. אני רוצה...
מה את עושה עם זה?
מה את עושה? את לא עושה, אנחנו שורפים את זה בשבילך. זה כל הפחדים שלך והדאגות שלך והחולאים שלך וחוסר והפחד שלך להרגיש. וואי, כמה את עדינה ורגישה, אני רואה את זה. פשוט תסתכלי עכשיו בנרות האלה ותבקשי משהו, מה שאת רוצה. כולם יכולות. אפילו שזה סתם נרות. לא נכון.
את יכולה להגיד אמן?
בטח שאת יכולה להגיד אמן. מה את רוצה להגיד?
להגיד עכשיו. אוקיי, אז אני מאחלת לעצמי להישאר נקייה, קודם כל.
אמן.
אני מאחלת לעצמי שאימא שלי תישאר בריאה בגוף ובנפש, ושאני אמצא זוגיות.
אמן! איזה חמודה. זוגיות תמצא אותך הרבה יותר מהר ממה שאת חושבת. כזאת יפה ומשגעת, ואת נקייה. נקייה, נקייה, נקייה. ואת, בואי תספרי לנו את הנס שלך. תודה רבה, זה היה מרגש מאוד. קרן אור, איזה שם, איזה שם. בטח.
טוב, אז קודם כל השיעור מתחיל עכשיו, כי הרבנית אמרה שהתגעה לי ראשונה.
נכון.
וראש חודש חשוון, ביום רביעי, לא הקודם, אלא אחד קודם, היה לזה נס מאוד מאוד גדול, ברוך השם. הבן שלי עבר בכביש במעבר חצייה, ומשום מקום הגיעו אופניים חשמליות, כמו שבדרך כלל קורה, ונכנסו בו והעיפו אותה על הכביש. והוא יצא מזה אך ורק בשפשוף מתחת לעין והיבשה, מהנפוח מאוד, ומכה בברך. זה הכל, וזה היה כל כך מדויק. זה לא היה פיתה מילימטר למעלה חס ושלום. לא שום דבר במעבר. אני אמרת שזה כל כך אידיוטי שאני אומרת את זה, אבל זה כל כך מגדיל לי את רמת הנס. הילד קם והחולצה שלו הייתה לבנה. אז תחכו עליהם שזה מתאים לו. אבל זה היה כל כך מדויק. אני קיבלתי את הטלפון בעבודה שהוא נפגע, והבת שלי לומדת בתל אביב, והיא מגיעה אליי לעבודה בין 3:30 ל-4:15. אני אפילו לא הסתכלתי על השעה, כי ככה זה בעבודה לא באמת מסתכלים על השעה. ואמרתי, מה אני עושה? איך אני מודיעה לה? בינינו, סוגריים, יש 1001 דרכים לפתור את הבעיה הזאת, אבל כשהמוח מחוק בכזה מצב, לא חושבים על שום דבר. דקה לפני שיצאתי מהעבודה, הילדה נכנסה. ואני יוצאת מהעבודה, אני מצלצלת לראש שלי, מודיעה לו, סגרתי את החנות. אני סוגרת את הטלפון, מסתכלת, 3:30, זה בול השעה שאני צריכה לעזוב את העבודה. לא דקה לפני, לא דקה אחרי, הכל היה כל כך מדויק. זאת אומרת, אלוקים החליט שתהיה תאונה, אבל לא ימינה ולא שמאלה, לא שום דבר מעבר. הגענו למיון בשניידר. אני, ההבנה שלי בזה שואפת לאפס, ובעלי אפילו לא היה, לא היה באזור בכלל. אז הגעתי לבד, הכל. מי נמצא בדיוק בתורנות? מנהל המיון. הוא נמצא בתורנות. כאילו, הטופ שבטופ, הכל היה הטופ שבטופ. חוץ מזה שאלוקים החליט שתהיה תאונה,
וואו, 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 וואו. ובגלל שאת, את כזאת נס בעצמך, איזה חמודה. בנות, קודם כל תודה ענקית למקום הזה, מרכז השירה. באמצע תל אביב, לנורית ולרון, שכל כך תורכים פה על הכל. ולך ולמרב שאלמלא היא, אני לא יודעת איפה היינו היום. ובשבוע הבא, בעזרת השם, יום שני בערב, אנחנו הולכים ללמוד את כתביו של הרב יונתן זץ. זה ממש ההזכרה שלו. בטח.
לא, לא, תמדי לי איזה שנייה. אני רק רוצה להגיד לך שביקר אותנו פה הרב קצין מבית המדרש הספרדי. אז כדי להציל את כבוד הגברים, אני רוצה להגיד לך שהוא אמר לי פה, ואני חושב שסיפרתי לה, תגידי לרבנית ימימה מזרחי, שהיא התלמיד החכם של הדור הזה, שמחדש את חידושים, ואני נהנה לשמוע את חידושת הרבנית.
וואו, תודה. למה לא התחלתי עם זה? היה לי קצת... יאללה, אתם חוזרות הביתה נרגשות להכנת השבת. בעזרת השם אנחנו נצלם יום חמישי הפרשת חלה עולמית בעברית, אנגלית וצרפתית ברעננה, ואנחנו מתחברים לכל העולם בהפרשת החלה לכל העולם ב-9. ואנחנו משדרים את זה באשירה, אז מי ש... שי לירן, הניידת שלנו, מי שרוצה לאפות בצק ולהפריש יחד איתנו, ב-10 נראה לי, או 9:30, אז יחד עם כל העולם, אני חושבת שזה רגע תפילה ענקי, ענקי ומחבר. אוהבת אתכם מלא, אפויות בליבי. לכבות, רגע, משאלה. משאלה.
חתן.
חתנים, שמחות. איזה כיף.